כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
שלום, כאן ערן זינגר ואתם מאזינים להסקט מרחבת מבית כאן רשת בית. בכל סוף שבוע אנו פותחים לכם צוהר לחברה הערבית בישראל, פוליטיקה, תרבות וחיי היום יום. בפרק היום, מהפכת ההשכלה הגבוהה במזרח ירושלים. כיצד הפכה ההכרזה על ציוני הבגרות במזרח ירושלים וברחבי הגדה בכלל לאירוע חשוב כל כך ברחוב הפלסטיני? וגם, כיצד נראים הספורטאים הישראלים במשחקים בטוקיו מזווית ראייתו של אדם בדר, הפיזיותרפיסט במשלחת הישראלית לאולימפיאדה? מרחבת, ההסקט, מתחילים. אנחנו רוצים להתפקד עכשיו במהפכה, מהפכה גדולה שמתחוללת במזרח ירושלים, מהפכת ההשכלה הגבוהה. השבוע התושבים היהודים בשכונות היהודיות הסמוכות לשכונות הפלסטיניות במזרח ירושלים לא היו יכולים להתעלם, לא היו יכולים להחמיץ את החגיגות, את התפרצויות השמחה בעקבות פרסום תוצאות מבחני הבגרות במזרח ירושלים. שלום לטרק אבו חמד, דוקטור טרק אבו חמד.
שלום, שלום.
בין שאר הכובעים שלך, אתה מנכ״ל מכון ערבה בקטורה, ואתה יושב ראש ועד הורים בתיכון לבנות, אתה תושב סורבהר. מה היה כל כך דרמטי השבוע בשעה 8 בבוקר, שגרם לאנשים לעלות על הגגות ולראות יריות שמחה באוויר?
אז מה שקרה זה פרסום תוצאות מבחן התיכון שקוראים לו תאוג'יהי, שזה מבחן שמסיים את תקופת הלימודים בתיכון. התאוג'יהי יש לו היסטוריה ארוכה שהתחילה עם ירדן, המערכת הירדנית, וב-94 בכניסת הרשות הפלסטינית זה הפך למערכת פלסטינית. יש לה משמעות חברתית, זה מבחנים שקוראים במהלך חודש יוני, עם הרבה לחץ מהאוכלוסייה, מהמשפחה, בגלל זה שמסיימים ושמצלחים, יש חגיגות בלי סוף.
אבל גם בעבר היו חגיגות כאלה, כשבשעה מסוימת מודיעים שאוטוטו יפורסמו הציונים ואנשים יוצאים בחוץ. אני ראיתי סרטונים, אני ראיתי בערבית אומרים פתיהג'ת, כן? התפרצויות או יריות השמחה באוויר, הצהלולים. תסביר אולי למי שלא חי בתוך החברה הזאת ובתוך איך קינית את זה, הלחצים האלה, מה זה אומר הרגע שבו מתפרסמים הציונים ואנשים צוהלים ככה?
אז בוא נתחיל מהעבר. בעבר היו מפרסמים את התוצאות בעיתונים וברדיו, והיום זה דרך האינטרנט. אז כמו שאמרתי, זו תקופה של לחץ, תקופה שהיא חזקה מאוד, ונשארה מהעבר. כי השתלבות לאוניברסיטה בעבר זה לא היה אפשרי, וזה סיום תיכון, יש לו משמעות גדולה. בגלל זה שיוצאות את המפרסמים את התוצאות, יש אבטיהאג' וחגיגות חזקות מדי.
אני עוקב אחרי החברה הערבית בישראל כבר כמה שנים, ואני רואה את המהפכה הדרמטית בכל מה שנוגע להשכלה הגבוהה בתוך הערבים בישראל. רואים את זה במספרים ההולכים וגדלים שלהם באוניברסיטאות הגדולות, בטכניון למשל, אחוז ההשתתפות או שיעור הסטודנטים הערבים ליותר מ-30%. בוא תסביר איך זה במזרח ירושלים. האם מזרח ירושלים מדביקה עכשיו, או נדבקה, כן, באותו וירוס של לימודים להשכלה גבוהה? האם גם היא הולכת בדרכם של הערבים בישראל? איך זה בדיוק עובד?
ההשתלבות של תלמידים במזרח ירושלים במוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל הוא כמעט השליש את עצמו בשנים האחרונות, אבל עדיין. השליש זה לא אומר מספרים גדולים, אחוזים עדיין קטנים מאוד, מדברים על סטודנטים, נגיד בכל מכללה או אוניברסיטה המספר לא עובר כמה מאות,
כן.
זה בגלל המערכת של התיכון הפלסטיני, שמשיינים תאוג'יהי על מנת להשתלב במערכת ההשכלה הגבוהה, אתה חייב לעשות השלמת בגריות, ללמוד עברית, זאת אומרת לבזבז עוד זמן לפני האוניברסיטה. אז מערכת ההשכלה הגבוהה היא לא אופציה ראשונה לפלסטינאים ממזרח העיר. בנוסף, יש את החסם של השפה עברית. בתיכון, במערכת הפלסטינית הם לא לומדים את זה, מסיימים את התיכון בלי שום עברית. אז זה אחד החסמים. החסם השני, יש כמה אוניברסיטאות בארץ שמקבלות סטודנטים עם התאוג'יהי, בלי הבגרויות.
וגם בלי פסיכומטרי? לא.
אין פסיכומטרי, אבל הפסיכומטרי חייב, אתה חייב להציג ציון גבוה.
מעניין.
וזה לא פתוח לכל התחומים. תחומים מסוימים.
אוקיי.
שבדרך כלל לפני הקבלה שלהם נמוך.
איך פותרים את עניין השפה? איזה תופעה אתה יכול להצביע עליה עכשיו, כשסטודנטים במזרח ירושלים, סטודנטים וסטודנטיות כמובן במזרח ירושלים, משיגים ציונים גבוהים, גבוהים מאוד בבגרויות, אבל אחר כך רוצים להמשיך הלאה, ואין להם את השפה העברית. מה עושים בשטח?
בשטח יש, מי שמעוניין באמת ללמוד במוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל, הוא משקיע. משקיע שנה לפני האוניברסיטה או שנה וחצי, הוא לומד עברית, הוא עושה השלמת בגרויות, עושה את הפסיכומטרי, אבל זה מספר נמוך. מה שצריך שיעשה, אני חושב שבתוך בתי ספר עצמם צריך להיות תוכנית עברית, או תוכנית לימוד עברית, אפילו חיצונית.
אבל בתי הספר שאנחנו מדברים עליהם כפופים למרותה של הרשות הפלסטינית, נכון? הרשות הפלסטינית לא תעודד לימודי עברית, או שתקן אותי אם אני טועה.
זה נכון, אבל אנחנו גם עדים בשנים האחרונות על גידול של מספר בתי ספר שיש בהן את המערכת הישראלית.
מערכת החינוך הישראלית, אוקיי.
מערכת החינוך הישראלית של הבגרות, אבל עדיין שם יש את החסם של השפה העברית, כי סטודנטים עוברים מבית ספר מערכת פלסטינית לבית ספר מערכת ישראלית, נגיד בכיתה י' א', אז אין לו עברית, אז בתוך שנה, שנה וחצי הוא לא יכול ללמוד עברית בתוך בית הספר, ויש עוד אתגר שהוא בעיניי הוא הכי חשוב, המורים בבתי ספר תיכון במזרח ירושלים של המערכת הישראלית, הם לא, אין להם את ההכשרה איך להריץ את תוכנית הבגרות. הם חדשים למערכת, יש להם ניסיון אדיר במערכת הפלסטינית, מבקשים אותם ללמד את המערכת הישראלית הבגרות, בלי הכשרה, נגיד, יעילה. וזה גם משפיע על התוצאות של התלמידים.
אוקיי, אני מבין שחוץ מהמהפכה בתחום ההשכלה הגבוהה, יש מהפכה מעניינת לא פחות, והיא המהפכה הפמיניסטית. כלומר, בתוך הסטודנטים הרבים שמצטרפים אל מערכת, או אל המוסדות להשכלה גבוהה, יש אחוז גדל והולך של נשים. לצורך כך אני רוצה לצרף לשיחה שכן שלך, חבר שלך, העיתונאי והסופר אליעזר יערי. שלום אליעזר.
שלום וברכה.
טוב, אתה יודע מה, לפני שנדבר בכלל על המהפכה, אליעזר, בוא נספר כאן בהסקט הזה שאתה התקשרת אליי השבוע לעדכן אותי שכדאי מאוד להיות ערוכים לקראת אותו רגע מעניין, כי זה פשוט שווה אייטם לדבר עליו ולהתבונן בו, אותו רגע שבו מכריזים על הציונים בבגרויות, נכון?
נכון, אבל אני לא עשיתי את זה רק בגלל זה, אני חושב שאני חושב שכדאי שהחברה היהודית תשים לב למה שמתרחש לידינו. זה סיפור מרגש ומיוחד. מבחינתי זה גם סיפור של סיכוי, ושאתה נמצא בהפצצה קבועה של אין סיכוי והכפשות והוצאת שם רע וכולי, שאתה רואה חברה, איך היא מתמודדת עם הצרכים שלה, עם הרצון לגדל דור חדש, משכיל ומשולב, אני חושב שכדאי שנשים לב לזה, וזה, לכן התקשרתי אליך, כי הכלים הם בידך.
מה אתה באמת רואה שאחרים לא רואים, אליעזר? אתה יודע מה, אולי אפילו לא רק יהודים, אולי גם יש ערבים שלא מבחינים בזה. מה אתה, בעיניים העיתונאיות שלך, רואה מן הבית שלך שאתה מכנה אותו מהפכה?
תראה, אצלי זה התחיל מהאוזן. הייתי לראות בבוקר את היציאה, את ההג'רה מהכפר לכיוון בתי הספר בצפון העיר, החיפוש אחר בתי ספר טובים. כשצללתי והתחלתי להכיר את השכנים שלי יותר טוב, פתאום ראיתי שהם חלק ממזרח העיר, מירושלים, אנחנו איחדנו את העיר, אבל מערכת החינוך לא שולבה. מערכת החינוך היא מערכת פלסטינית, כאשר 80% מהתלמידים לומדים במערכת הפרטית או הוואקפית, ורק 20% לומדים במערכת הישראלית, שלצערנו, וטריק היה מאוד עדין, היא מערכת לא מספיק טובה, וההורים מעדיפים שלא ללמוד שם, זה עולה להם יותר כסף, יותר השקעה, יותר אחריות, אבל הם רוצים שהילדים שלהם יקבלו את החינוך הטוב ביותר. עכשיו, כלומר, זאת שאלה שעומד בפני עצמה, למה ישראל נטשה את מערכת החינוך, אבל לא על זה התכנסנו לדבר.
נכון.
אני חושב שהשינוי שמתחולל, הוא רצון עצום לקדם את החברה, ואחת התוצאות היא הקידום המדהים של אנשים. זה לא קשור אך ורק, דרך אגב, זה קשור בכלכלה כולה, לצעירים הגברים, יש אפשרות להשתלב בעבודה כבר בגיל 17. אם יש לך רישיון נהיגה, ואתה אדם בריא, ותעשיות התחבורה, ותעשיות התיירות ואחרות, מקבלות מיד את הגברים הפלסטינים הצעירים, שיוצאים לשוק העבודה והם משתלבים. אנשים לא, ולכן הם נשארות בבית הספר. ואני הייתי עד לדברים מאוד מאוד מרגשים, כשאתה מגיע לבית ספר, ואתה רואה סבתות שבאות לעשות בייביסיטר, יש חלק מהנערות כבר התחתנו וילדו, אבל הן לומדות, והסבתות באות לשמור על התינוקות, כדי שאותן ילדות יגמרו את בחינות הבגרות.
מעניין.
והדבר הזה מביא אחר כך גם לשינוי מפליג בתוך, וטרק יכול לדבר על זה כמובן, אני רק עד מבחוץ, לשינוי מפליג בתוך המבנה המשפחתי.
הנה, זה, אתה יודע מה, זה באמת מתבקש עכשיו לשאול את טרק. השינוי הזה שאנחנו מדברים עליו, בתחום ההשכלה הגבוהה, טרק, איך אתה רואה אותו בא לידי ביטוי כבר בתוך התא המשפחתי, כמו שאליעזר יערי מצביע עליו?
זה באמת נושא מעניין, אבל אני רואה את זה לטווח הקצר, זה בעייתי, כי יש לך בתוך משפחה אחד אישה עם השכלה, אפילו השכלה גבוהה עם תואר שני ותואר שלישי, והגבר הוא רק בקושי סיים את התיכון. אז הפעל הזה הוא מייצר כל מיני בעיות בתוך המשפחה ומוביל לגירושים. אבל שיש לך בתוך המשפחה אימא שיש לה השכלה עם תואר ראשון, שני או שלישי, זה מבטיח שהילדים גם יהיו עם השכלה. אז אני רואה את זה כבעיה לטווח הקצר, אבל זה פתרון שייצר גיל עם חינוך והשכלה בעתיד. אנחנו רואים את הבעיות היום, אבל אני חושב שזה בעיות לטווח הקצר. אנחנו רואים גם את המספר נגיד התלמידים שהבנים שהולך וגודל, שמסיימים תיכון ומשתלבים במוסדות ההשכלה הגבוהה, אבל זה עדיין לא מספיק, אבל השינוי בדרך.
עכשיו, מה שמעניין, וזה אולי עוד סיבה לכך ששניכם על הקו, דוקטור טלק אבו חמד ואליעזר יערי, אליעזר, אתה מספר לי דבר מעניין, לא מסתפקים רק בדיבורים, אלא גם עושים מעשים, שיתוף פעולה מעניין של שניכם, בכל מה שנוגע להעמקת החינוך, אפילו הקמת מעבדה באחד מבתי הספר?
כן, זה בגלל הקשרים והעובדה שטריק ואני עשינו דברים שונים ביחד, זה היה אפילו רעיון של טריק לראות אם אנחנו יכולים ביחד להשלים מלאכה שעיריית ירושלים התחילה בה ולא הושלמה, של הקמת מעבדות למדעים בבית הספר תיכון העירוני לבנות בכפר. אני עם הרקע שלי עבדתי גם בקרן ואני יודעת פחות או יותר לעשות את העניין הזה, הצלחנו לגייס את הכסף ולאחרונה השלמנו 3 חדרי מעבדה. הדבר הזה הוא גם סמלי משום שהצלחנו גם לשלב את קרן ירושלים ואחרים, הרצון שבבית הספר יהיו מעבדות לכימיה, לפיזיקה ולביולוגיה. Mm-hmm. 3 חדרים מרווחים, מצוידים היטב, וכשאתה בא, הדבר החשוב הוא כשאתה בא ומדבר עם התלמידות, הבוגרות לעתיד של בית הספר, ואתה שואל אותם מה את רוצה ללמוד, המשפט הכמעט קבוע הוא, אני רוצה ללמוד רפואה. עכשיו, אני, במעט שאני זוכר, זה דבר חדש ומיוחד, ואלה תהיינה הרופאות שטפל נבי וטפל נה כמובן בחברה הפלסטינית, אבל הדבר הזה הוא ראי לא רק למהפכה בחינוך, אלא המהפכה הכוללת שמתרחשת סביבנו. ואני לא פלסטיני, אני לא יודע מה עובר על אדם שקם בבוקר והוא בכלל לא אזרח ישראלי, הוא אלא רק תושב ואין לו את הזכויות המלאות כזכויות אזרח. ועם כל זה, ההתמודדות של המשפחה, איך בכל אופן לקדם, איך לראות שכל הילדים יקבלו את החינוך, איך כן יהיו מעבדות בבית הספר, המעט שאנחנו יכולים לעשות זה להושיט היד ולראות איך זה מתקדם, מתוך תקווה שהדבר הזה יביא לשינוי כולל, שתהיה יהיו כן תנאים שווים של בתי הספר, שהם לא יצטרכו להידחק לבתי מגורים שהפכו אותם לבתי ספר, כמו הרבה מאוד בתי ספר בכפר, כי צריך להבין את המספרים. אני גר בשכונה שיש בה 7,000 תושבים, שכונת ארנונה.
כן.
מולי, מול החלון, סורבהר, טובה, ליסון, זה 3 כפרים אחד ליד השני, זה 40,000 איש. בשנת 67 היו שם 550 תלמידים. בשנה שעברה היו שם 7,000 תלמידים.
וואו.
7,000 תלמידים. זו אוכלוסייה צעירה שנולדה כבר אחרי האינטיפאדה השנייה, שיש אפשרות של דיבור אחר, של שיתוף פעולה אחר. ובסך הכל אני צלצלתי אליך כדי שאתה תרים את הדגל ויגידו, תסתכלו, חברה שיורה זיקוקים לעוד שמחה על בחינות בגרות, כדאי לשים אליה לב.
עשית את זה בצורה מאוד מתחשבת, ואני חושב גם, הנה, הרמת את הטלפון, ולכן אנחנו משוחחים. דוקטור טלק אבו חמד, האם היוזמה הזאת של הקמת המעבדה בבית הספר, היא מעשה שמסתכלים עליו בעיניים טובות, או שיש כאלה שאומרים, לא, אני שואל את השאלה הזאת, כי אני יודע שבתוך החברה הערבית במזרח ירושלים, יש המון חשדנות. חושדים בכולם, חושדים, דיברתי על זה בעבר עם סולימן מסוודה, נכון. חושדים בפלסטינים, ברשות הפלסטינית, וחושדים בישראל, וחושדים בחמאס. האם התושבים במזרח ירושלים, כשהם מציעים להם כאלה מחוות, או יוזמות כאלה, הם מקבלים את זה בצורה מיידית, או שהם שואלים שאלות?
לא, באמת הם עדיין שואלים שאלות. זה עניין הבגרות הישראלית, נתפס בעניין לאומי וזהותי שקשור למאבק על הריבונות על ירושלים. והפרויקטים שאנחנו עושים כאן, גם מעבדות או חשיפה של תלמידי תיכון במוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל, באוניברסיטה העברית, במכון ויצמן, אנחנו עושים סיורים, לוקחים תלמידות לאוניברסיטאות על מנת לשבור את הקרח הזה, את הפחד ממערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. יש חלק שמתנגד ויש חלק שאומר, זה העתיד, ואני חייב להשתלב בשוק העבודה בישראל. אבל זה יוזמות קטנות, מודלים קטנים, אבל צריך להיות שראייה יותר, שתכלול את הטיפול בבעיה מהשורש.
מעניין.
תיכון חזק, שילוב בשוק העבודה חזק, לתת להם את כל הכלים, שזה הון אנושי אדיר. זה לא רק שמסתיים בתיכון או בתאוג'יה או במבחן הבגרות, אפילו סטודנט במזרח ירושלים שמסיים תואר באוניברסיטה, משתלב בשוק העבודה הישראלי בשבילם עדיין זה קושי. וכאן המדינה לא מנצלת את ההון האנושי האדיר הזה במזרח העיר.
מעניין מאוד. אולי המדינה, כשהיא תראה את הציונים ותראה את התפקידים ואת המקצועות שאליהם מצטרפים אותם משכילים חדשים, אולי לאט לאט הדברים ישתנו גם באזור הזה של מזרח ירושלים. על המהפכה השקטה המתחוללת במזרח ירושלים, דוקטור טלק אבו חמד, תודה רבה לך.
בבקשה, שוקרן.
והעיתונאי והסופר אליעזר יערי, תודה גדולה גם לך, היה מרתק.
תודה לכם.
להתראות. על רקע חגיגות השמחה בעקבות זכייתו במדליית זהב של ארטיום דולגופיאט, שוחחנו במרחבת עם אדם בדר, הפיזיותרפיסט הצמוד של הספורטאים שלנו באולימפיאדה בטוקיו.
ואנחנו ישר מגיחים לטוקיו, לאצטדיון האתלטיקה. שלום לאדם בדר.
שלום, שלום. ערב טוב.
אדם בדר, פיזיותרפיסט במשלחת האולימפית שלנו, של ישראל, למשחקים האולימפיים. הוא מנהל מרכז השיקום במרכז הרפואי אסותא. איפה אנחנו בדיוק תופסים אותך בטוקיו? בשלב?
באתלטיקה.
באתלטיקה, אוקיי. בוא תספר קצת מה אתה רואה מסביב, תשתף אותנו.
לא, תחרויות רצות, פשוט כל עכשיו מתחילים לסכם. אז יותר הענקים הספציפיים רואים כל ענף בנפרד.
בוא תספר
קצת. שאתה המוקדמות, רואים את כל הענפים ביחד.
אתה, בוא תספר קצת על התפקיד שלך. אתה הפיזיותרפיסט של הקבוצה, נכון? של הנבחרת.
אני חלק מצוות. יש כמה פיזיותרפיסטים. אני לא פיזיותרפיסט של האתלטיקה, אנחנו באנו לצפות פשוט. כל אחד אחראי על ענפים מסוימים, מלווה ענפים מסוימים, ונמצא איתם בשטח גם.
אחד האנשים שהשם שלו עד לפני שבוע, לא רק שלא היה כל כך קל להגיע, אלא גם לא כך מוכר, ושאתה צמוד אליהם, זה ארטיום דולגופיאט, נכון?
נכון מאוד, המתאמן מכשירים.
אתה צמוד אליו כבר כמה זמן?
את ארטיום אני מכיר כבר מגיל 12, והוא עכשיו בין 23-24, בכיוון ה-24, אז 12 שנה.
וואו, תספר קצת, איך זה נראה כל הסיפור של ארטיום דרך עיניך, הפיזיותרפיסט אדם בדר? אתה בין 44, נכון? אתה מכופר קאסם.
נכון מאוד. ארטיום הוא כמו ילד, כי אני קיבלתי אותו ילד. זה לא כמו הספורטאים האחרים שאני מקבל אותם קצת בוגרים או בשלב הנוער, שהם נכנסים לנבחרות. הוא התאמן אצל המאמן של אלכס שטילוב, ומטעם הדברים, כשהיה אפשר, היינו מצרפים אותו גם למחנות וגם למה שצריך. אז גידלתי אותו כזה, הוא היה ילד שלי עם גיל אפס, ודי שמרנו עליו, הוא ילד צנוע, ילד חמוד. מוכשר מאוד ברמות מטורפות, תמיד הקדים את הגיל שלו, מצד שני היה צנום וקצת באיחור בהתפתחות, וכשהוא פרץ, אני כבר זיהינו את הפוטנציאל. היו לו הרבה פציעות קשות יחסית בגלל הגמישות יתר שלו והמבנה גוף שלו, ובגלל שהוא לוקח סיכונים מאוד גבוהים גם בתרגילים שהוא עושה. ואז, וזהו, ולאט לאט. הפציעה אחרי פציעה, היו פציעות יותר קשות, פחות קשות, היו פציעות שכמעט הוא, נגיד את זה ככה, במילים עדינות, כמעט איבד חיים גם נפל פעם על הראש, על הצוואר.
אוה.
מנפילה מאוד חזקה באמצע תחרות, ועברנו איתו הרבה, עד הרגע המאושר הזה. אז אני וסרגי, אני והמאמן שלו בעצם סוג של שותפים בדרך, אני מלווה אותם ואיתם.
אני קורא...
הוא המנטור והמוביל והחזק.
אני קורא מתוך
הוא
דברים
זה שבונה את הדרך.
מתוך דברים שאמרת כן. ברעיונות קודמים, מכנים אותך המחשף, אדם בדר, נכון?
זה שם שהוציאו לי עם כל מיני מתעמלים מחול שמגיעים אליי פשוט, כי יצא לי שם כזה של יכולת של לשקם מהר, ולהחזיר מהר. אז זה קרה בעיקר לפני ריו, האלוף האולימפי מאוקראינה, אולג זרנייב, הוא... לא יכל להזיז את הכתף, וחודש לפני האולימפיאדה הוא בא אליי, בעצם, ועלה לאולימפיאדה, והוא עשה שתי מדליות, מדלת כסף בקרב רב ומדליה במחבילים, מדלת זהב. ומאז התחילו לזרום גם עוד מתעמלים, ולפני זה עבדתי עם קבוצות בחול, יש לי קצת יכולת להתעסק עם שיקומים מורכבים ולהבין אותם, להבין את הביולוגיה, להבין את הצורה של החשיבה. מצד שני גם לשתף רופאים ולעבוד עם רופאים כמו שצריך וללכת דרך.
אתה אומנם עובד גם עם ספורטאים מחול, אבל יש בך גאווה ישראלית מאוד חזקה, נכון?
כן, זה אחד הסיבות שלא עזבתי גם, וגם כשעבדתי עם קבוצות בחול ועבדתי בייעוץ להם, תמיד הנבחרת והנבחרת מתעמלים, אף פעם לא נשארה מאחור, ותמיד אני צמוד אלינו.
התחלתי
את הדרך עם אלכס,
כן.
אלכס גילה לי העולם האולימפי והעולם האינדיבידואלי, התחלתי להצטרף לנבחרות מבייג'ין, ואני הולך דרך, אני הולך דרך תמיד עם האנשים שלי, עם האנשים שאני אוהב. עם סרגי ככה קבענו שעד הפרישה, עד שהוא פורש, אני לא פורש. אז יש עוד דרך.
כשארטיום זכה במדליית הזהב השבוע, והחגיגות היו גדולות מאוד אצלכם שם במשלחת הישראלית בטוקיו, וכמובן כאן אצלנו, ואז הוא עלה לפודיום לקבל את המדליה, ואז השמיעו את התקווה. אני שומע שאתה גם השאר את התקווה.
אני אגיד לך משהו, עניין התקווה פה זה עניין מאוד מרגיש מבחינת המבנה שלו.
ידוע.
אני לא בן אדם רק שמתבייש לענות ולהגיד בכינות. יש בעייתיות בשיר התקווה מבחינת המבנה שלו, ואנחנו לא נתכחש לזה ולא נבין את זה, אבל כל הזמן שאני ישראלי וישראלי גאה, אני צריך לכבד את הדגל וצריך לכבד את השיר, ההמנון. ואם ההמנון מרגש במעמד הזה, אז אני צריך לשיר אותו עם המתעמל שלי בשביל הספורטאי שלי.
מה אומר לך
ההמנון? ואם זה מחיר של כשאנחנו מגיעים לנפש יהודי, אז אני אגיש נפש ערבי.
אוקיי. אוקיי.
אבל אני אחליף. Okay. אני אעשה את האדפטציה, אבל רוב השיר עצמו הוא מדבר על עוצמה ועל כוח.
כן?
וזה מה שצריך.
אתה למעשה...
אם אנחנו צריכים להסתכל, אז צריך להסתכל על הצד החיובי. כל הזמן שנתעסק בשלילי, לא נצא מזה, יקרי.
זאת השאלה האחרונה שלי אליך, אדם דר. תחושת הלכידות הזאת שם במשלחת, והניצחון, והניצחונות, ואתה יודע מה, גם לכידות בין הספורטאים, גם כשאין ניצחונות, ולפעמים גם שיש כישלונות. והעובדה ששוכחים קצת מי יהודי ומי ערבי, שם כולם ישראלים, אפשר בכלל לתרגם את זה ולהביא את זה לפה, או שפה אין סיכוי שדבר כזה יקרה? כי פה, כשמדובר על דברים שמחוץ לאולם הספורט.
לא, זה קורה. בוא קודם כל נגיד שזה קורה. אני בדעה שצריך לבנות את הספורט במגזר הערבי גם כי באמת חסר. באמת זה בעייתי, ואני מקדם דברים ובונה דברים, ואני עובד... אני לא ילד בתחום הזה, אני 20 שנה בתחום הזה, לא יום ויומיים. ואני מנסה לשפר את העתיד גם של השכנים שלי והילדים שלי והאחים שלי וכל מה שמסביב. העניין הוא שאתה צריך להתייחס לזה בצורה מסוימת גם בחשיבה. ומה הכוונה? הכוונה ש... בסוף גם אני חוויתי דברים רעים בספורט. הדבר הכי גדול, אני חוזר מבייג'ין אחרי שנשארתי בשביל לטפל באחד המאמנים הטניס שקיבל התקף לב מהנבחרת של הספורט נכים, ואני צריך לעבור מסיכת השפלה לא קלה בטיסה מאלעל לארץ ב-2008. וזה קרה. והם ידעו מי אני וידעו שאני נשארתי במכוון, ולא היה אף איש צוות רפואי שהיה... שהציע את עצמו אפילו להישאר, ואני אמרתי, טוב, אני לוקח את זה על עצמי, כי הטניסאית שלו התחילה לבכות, ואמרה, אני לא חוזרת לארץ, והיה קשה מאוד להודיע למשפחה, אחרי חודש שאתה באולימפיאדות, באולימפיאדה הרגילה, ואחרי זה באולימפיאדות נכים, שאתה לא חוזר לארץ, ואתה נשאר עוד שבוע. והחוויות האלה, אני אגיד לך, אני לוקח מהם את הטוב, אני לא לוקח מהם את הרע, אני אגיד לך למה, כי מאז, אפילו באלעל, יש לי כרטיס מיוחד שנזיז אותי, ואני אומר, זה לא צריך להיות. אני לא צריך להרגיש רע, אני הייתי ראש משלחת של חבר'ה מנכי צהל גם כשעבדתי עם הספורט נכים. ואתה יוצא, לשדה, ומאבטחת בת 18, ילדה, ששואלת, מישהו מכיר אותך מהמשלחת? כאילו רבת, די, בוא תתנו את הכבוד.
עד היום אתה אומר,
אני מספיק תורם ומספיק עושה.
עד היום זה קורה, נכון? אדם.
ויש מצבים, יש סיטואציות, הדברים האלה טופלו ברמה מאוד גבוהה. במשלחת האולימפית אתה לא מרגיש את זה, אתה חלק מקטלוג ומרקם, ובשדה תעופה גם מצאו נוסחאות איך לטפל בדברים האלה בצורה יעילה יותר.
כן.
אני אגיד לך שגם הטיפול, הצורת טיפול היא השתנתה מאוד. גם כשאתה עושים המשפחה כערבי, אין את ההשפלות שהיו פעם. אין את ההשפלות שמחפשים במזוודות וזה. היום לוקחים את זה מאחורה והם בודקים את הכל מאחורה. וזה נקודת התורפה שנשארה. עכשיו, אי אפשר לא להתעלם מהמצב הביטחוני שקיים במדינה ומה שקורה. ואי אפשר להתעלם מהרבה פקטורים אחרים גם. אבל מצד שני, אפשר לעשות את הדברים בדרך הרבה יותר נעימה. וחלק מהשינויים שהיו בנתב"ג, זה חלק מהמלחמה ומהדברים שעשינו מאחורי הקלעים, כאנשים ידועים או כאנשים מקובלים. צריך להמשיך את זה פשוט.
כשאתה מסתכל מחוץ לנתב"ג, אדם בדר, הפיזיותרפיסט...
לא, מחוץ לנתב"ג, אני אגיד לך משהו, אני במשפחת אסותא. אסותא זה בית חולים שהוא כולו אחדות ואהבה ומרקם חברתי מטורף. אף פעם לא הרגשתי שאני חסר מול המנהלים האחרים, להפך, אפילו עוצמתי יותר וחזק יותר, וזה משוקי שמר ועד מבוססור שוקי שמר ועד גידי לשת סמנכ"ל ועד האנשים הטובים שיש במערכת, שבאמת נותנים לך את התחושה שיש לך את הכבוד המקצועי ללא קשר למי אתה ומאיפה אתה בא ומה אתה. אבל מצד שני, אני מסתכל סביבי, רק 4 פיזיותרפיסטים ערבים נמצאים בסקטור הפרטי. בתחום הספורט אולי 10, אין בקבוצות בחירות כמעט 0. ומי שעובדים בקבוצות הבחירות עובדים גם, 1-2. אז צריך להתייחס לדברים בצורה אחרת. צריך להבין את ההבנה בצורה אחרת.
תגיד, סובט לך, אני חייב לשאול.
כמו שמתחיל לגשת למשרד פסי דין,
כן.
ולא מקבלים אותו בגלל מישהו. זה לא מקובל, לא מקובל. אני לא רוצה שהילד שלי יעבור את זה, אני לא רוצה שהילד שלי ייתן 200% בשביל לקבל 100%. זה לא הגיוני. תסכים איתי.
הדברים שלך מאוד 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 חשובים.
300% בשביל לקבל את ה-100%.
אדם, אני חושב שהדברים שלך חשובים, מדברים על הרבה מאוד אנשים כאן בארץ, בין אם יהודים או ערבים. אני חוזר שנייה למגרשים בטוקיו. לא צובט אותך בלב שכל כך הרבה שנים לא היה ספורטאי ערבי במשלחת הישראלית למשחקים?
אף פעם לא היה, חוץ מטורק בקבוצת הכדורגל.
נכון, זה היה ב-76 במונטריאול, עשינו על זה אפילו כתבה בכאן 11.
ואני הערבי הראשון בעצם שמגיע עם הספורט האינדיבידואלי, לחלוטין.
זה ישתנה לדעתך?
אני מקווה, אנחנו רואים ניצנים, יש את חנין נסר שהיא מהרבה, שהיא נמצאת בקפיצה לגובה. יש לנו ספורטאים שהם נותנים ניצנים, במיוחד בתחום האתלטיקה. בהתאמלות היה לנו ספורטאי אחד גם שלא הגיע לנסחרת, אבל יש ניצנים.
אתה אומר שזה יקרה? לדעתך זה יקרה במשחקים הבאים?
זה יקרה, אבל אני לא מצפה מהמדינה. אני אגיד לך בכנות, לנו יש את העמותות שלנו ויש את האנשים שגרים בחול ותורמים כסף, וכמו שבמגזר היהודי יש תרומות, אני התחלתי לקדם גם בכפר אצלנו, לגייס את הכספים האלה כדי לבנות.
מעניין.
כי אם אנחנו נחכה, אנחנו לא נתקדם. אז אני אומר, תבנה לי ביתך מה שנקרא, אבל גם תכבד את ביתך.
טוב, אתה אמרת כאן דברים מאוד מרגשים, אני כבר רואה שיש כמה וכמה תגובות. אגב, אחת מהן היא של קרוב משפחה שלך, הוא גם שר בממשלת ישראל, עיסאווי פריג', הוא מוסר לך, יסלם עלק, שולח לך דרישת שלום לטוקיו. שיחה מאוד מעניינת. אדם בדר, הפיזיותרפיסט במשלחת האולימפית למשחקים בטוקיו.
תודה רבה.
מי שזכה לכינוי
המחשב. תודה, כיף להתארח אצלכם, תמיד.
תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה על הדברים האלה.
האזנתם להסקט מרחבת. עורכת התוכנית היא שושנה פורמן. עורכת ההסקט היא הילד דודי. אם אהבתם או שאתם רוצים להגיב על מה ששמעתם כאן, אתם מוזמנים לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק כאן הסקטים. אתם יכולים לכתוב לנו גם בדף הפייסבוק של כאן ב'. אותי תוכלו למצוא גם בטוויטר ובפייסבוק. עוד הסקטים תוכלו למצוא באפליקציית ההסקטים האהובה עליכם באתר שלנו וגם בספוטיפיי. התוכנית מרחבת משודרת בימי חמישי בשעה 2 מיד אחרי החדשות. אני ערן זינגר. להתראות.